מטוורס עם פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ועוד. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 353 של רוורס עם פלטפורמה. התאריך היום הוא ה-30 לאוקטובר 2018, השעה היא 21:00, ואנחנו מתכנסים בביתו של אורי בקרקור.
חג בחירות שמח.
חג בחירות שמח. היום היה...
מוניציפלי.
היום היה יום חופש, והלכנו לבחור את ראשי העיריות והמועצות שלנו. והאורח שלנו להיום הוא שי ארליכמן. היי שי.
שלום.
שלום וברוך הבא ותודה שבאת ביום חג זה. היום אנחנו הולכים לדבר על פרויקט שנקרא איסטיו, ואנחנו תכף גם נספר עליו קצת יותר, ולפני שנדבר על הפרויקט עצמו, שי, בוא ספר קצת על עצמך וגם על המקום שבו אתה נמצא היום.
אז שלום, אני שי, CTO וקו-פאונדר של Missing Link AI. למעשה אנחנו Missing Link, האתר הוא Missing Link AI, ואנחנו מספקים פלטפורמה לחברות שיש להן סטאק של דיפ לרנינג, ומתעסקות עם כל נושא של הדיפ לרנינג ומשין לרנינג. אנחנו עוזרים להם לנהל את הפיתוח, לנהל את הדאטה, לנהל את הניסויים שלהם, לספק להם כלים בעצם שנורא נורא התרגלנו להם בעולם הסורס קוד, אבל משום מה עדיין לא קיימים בעולם הדיפ לרנינג ומשין לרנינג.
אוקיי, ובגדול באיזה שלב אתם נמצאים נכון היום?
אנחנו היום כבר בשלב שיש לנו לקוחות ולקוחות משלמים, שזה משוכה מאוד מאוד קשה לעבור, ועברנו אותה, תודה לכולם. ואנחנו גדלים, יש לנו מוצר שהוא כבר, התחלנו לפתח אותו לפני שנתיים, והוא שנה ועשרה חודשים בשוק, זאת אומרת, אחד הדברים שיש לנו ב-DNA זה לשחרר כמה שיותר מוקדם, כמה שיותר מהר לקבל פידבק, לראות אם יש לזה value, ולהמשיך הלאה. וזהו, מאוד מאוד מרגש, מאוד מאוד כיף, כי הלקוחות שלנו הם בעצם מפתחים, כולנו יודעים כמה קשה לספק מפתחים, ותענוג.
ואתם Samsung Next Company.
אנחנו Samsung Next Company, ברנד של Samsung הגדולה. כן, אנחנו מוצר בתוך Samsung Next.
אוקיי, ויושבים בתל אביב.
תל אביב, בשרונה, יש לומר שרונה ולא שרונה, זה טעות.
זה חדש לי.
כן, כן, אבשלום קור, ישמח להסביר לך למה.
גם היישוב עצמו?
כן, צריך להגיד, שרונה, זה טעות של הגרמנים, שאין להם שרונה, לנו כן יש, הם בעצם אמרו את השם שרונה, לא יכולים, אמרו שרונה, ואנחנו נדבקנו בזה, אבל אני לא מתקן אנשים, אני פשוט אומר שרונה, מתקנים אותי, מתקן אותם, שולח להם את הפוסט של אבשלום קור, ובזה זה נסגר.
עד כאן קרדיטים לאב שלום.
אז תודה למאזינים לאב שלום, ועכשיו נעבור לנושא של הפרק. איסטיו, אז בואו ספר לנו מה זה איסטיו ומה הניסיון שלכם איתו.
יש לומר איסטיו, סתם.
אז איסטיו, שזה מפרס ביוונית, בכלל בגוגל הם נורא נורא אוהבים בתחום הזה לקחת שמות מהיוונים, קוברנטיקס למשל גם הגיע מהיוונים, זה גלגל אני חושב, יכול להיות שכן.
גלגל ההגל, לפחות לנשפוט לפי הלוגו.
כן, זה. אז איסטיו הוא בעצם עוד נדבך בסיפור הזה. אני חושב שצריך טיפה לחזור לפני שאומרים מה זה איסטיו, להבין כאילו באיזה בעיה הוא בא לתקן או לטפל. כולנו פיתחנו אפליקציות ווב, או איזושהי אפליקציה שיש לה API, ה-backend, ואחד הדברים שתמיד היו קשים זה, אוקיי, פיתחת, אפליקציה רצה אצלך, מה אתה עושה איתה עכשיו בפרודקשן? אז היינו לוקחים, שמנו אותה בפרודקשן, והכל היה טוב ויפה. מהר מאוד הבנו שזה לא מספיק, ושמנו Nginx מלפני האפליקציה. ה-Nginx היה משרת, והיה שולח לפול של האפליקציות שלנו, וה-Nginx היה גם דואג לנו ללוגים, ולוד בלנסינג וכל הדברים האלה, וכל זה היה יפה.
קשינג?
קשינג, כן. קשינג היה, בדרך כלל ורניש היה עושה את זה, שהוא עושה עבודה יותר טובה בתחום הזה, פשוט הוא לא מקבל את הקרדיט, כי לא רואים אותו כשעושים ריקווסט. אז ורניש בדרך כלל היה נסתר בסיפור הזה, אבל כן, Nginx ידע גם לעשות קשינג. בשלב אחר התחיל להיכנס כל הנושא של הדוקרים, ובמקום לשים אפליקציה כבר התחלנו לשים דוקר, וזה היה באמת מהפכה מאוד מאוד גדולה, שהתחילה לפני 4-5 שנים. היה נורא קל בעצם לעשות דיפלוי לאפליקציה שלך, אבל עדיין אף פעם לא היית שם את הדוקר ישירות פרונט פייסינג, היית שם לוד בלנסר קודם, והלוד בלנסר הזה עדיין היה NGINX, ואז יצא קוברנטיקס, וקוברנטיקס גם אחר כרגע, אל תנהל את הדוקר, אני כבר אנהל את הכל במקומך, ואז התחילה לשאלה של אוקיי, אז מי בעצם הלוד בלנסר, איך אנחנו מטפלים בזה, ופה נכנס הפרויקט של איסטיו. איסטיו בעצם משהו, הוא סט כלים שאמור להיות פלטפורם אגנוסטיק, אבל הוא עובד הכי טוב כרגע מעל קוברנטיקס, שמה שהוא עושה, הוא מכניס לך פרוקסי בכל נקודה, והוא בעצם משתלט על כל אנד פוינט. מה זה אומר? זה אומר שכל ריקווסט שמגיע אליך, קודם כל מגיע אליו, והוא בעזרת פוליסי, מחליט מה עושים עם זה הלאה. מה יכול להיות אותו פוליסי? הפוליסי, אתה יכול למשל לבוא ולהגיד, אני רוצה שיוזרים עם קוקי כזה ילכו לגרסת קנרי שלי, וכל השאר ילכו לגרסה אחרת. נורא נורא קשה היום, אם אתה רוצה למשל להריץ שתי גרסות API, ושיוזרים מסוג A ילכו לגרסה א', ויוזרים מסוג B ילכו לגרסה ב', אז זה, איך עושים את זה היום בעצם? אז אנשים יגידו, טוב, אני מראים שתי שרתים, אני מראים שתי סביבות, שתי אנדפוינטים, ההוסט שונה, ואז אתה, לצורך העניין, יש לך דבר בסגנון beta.api.missinglink.ai, ו-api.missinglink.ai, ואז אתה אומר לאנשים, תחליפו. המצב החדש בעצם מאפשר לנו, קוראים לזה, level 7 routing, אוקיי? מודל OCI, מקום ב-level 1 זה ה-level הכי נמוך, level 7 זה איפה שה-HTTP נמצא. בעצם ההשתלטות הזאת של הפרוקסי, שהוא מכיר את האנדפוינט ואת הכל, מאפשר לך לבוא ולעשות דברים מאוד מאוד חכמים. אז ראוטינג זה אחד הדברים, הוא יכול לעשות גם לוגינג, מכיוון שהוא מכיר את כל האנדפוינט, אז הוא יכול להגיד, אוקיי, האנדפוינט הזה נקרא ככה וככה פעמים, ואז הוא בעצמו מספק תשתית טרייסינג, שאתה אחר כך יכול לבוא ולהסתכל איזה API נקרא, איזה API קורא לאיזה API אחר.
כן, בוא רגע נעצור פה וניישר קו. אז אמרנו ככה, איסטיו בגדול נותן שירות של load balancing במהותו, ושירותים של load balancing ניתן היה בעבר לעשות על ידי כלים דומים, הזכרת את NGINX, כלים נוספים באותה קטגוריה זה HA Proxy. כן, ויש לא מעט כלים אחרים, ויש גם את הכלים של ה-Cloud Providers השונים, אתה רץ על אחד מהם, בין אם זה ELB, ALB או GLB וכל האחרים, שהם כולם נותנים פתרון של Load Balancing. אבל אחד הדברים ששונים באופן מהותי, למיטב ידיעתי, באיסטיו, זה שהוא עושה את ה-Load Balancing הזה בצורה שהיא מבוזרת ולא ריכוזית, זאת אומרת, בניגוד ל... קלאסטר של HA Proxies שהיינו מרימים בעבר, שכל הטראפיק היה עובר דרך הקלאסטר, אבל היה קלאסטר כזה, מכונות אמיתיות של HA Proxy, או לפחות זו קונפיגורציה אחת שבה היו רצים. איסטיו מראש בא ואומר, אני לא מקים שום קלאסטר, אני לא מרים שום מכונה. איסטיו רץ רק איפה שהסרוויסים שלי רצים, והוא עושה את הפרוקסי בצורה שקופה, משבילם. אז זה אני חושב הבדל אחד שהוא מהותי וחשוב.
זאת אומרת, אם לא יודע, נחשוב את זה ככה, באותם דוקרים של הסרוויסים שלי, יש איזשהו אייג'נט של איסטיו?
בדיוק, יש מה שהם קוראים לו הסיידקאר, שזה בגדול, המילה דוקר היא קצת ממש ממש לואו לבל כבר בימינו, המילה היא הנכונה היא פוד, אז רץ פוד, ובתוך הפוד הזה רץ הסיידקאר של איסטיו, שהוא בעצם הפרוקסי של אנבוי, שפותח בליפט, שהוא פרוקסי כתוב ב-C++, תארוג אותי למה היה צריך עוד פרוקסי לכתוב כאילו על ידי חברת ליפט, אבל כנראה שיש להם את המשאבים ואת הרצון לעשות את זה, אבל באמת יצא להם פרויקט מדהים, ואיסטיו בעצם הוא extension של אותו envoy.
כי זה מעניין דרך אגב, כי הנה עוד רפרנס לים, דיברנו מקודם על זה שקוברנטיס זה ההגה ואיסטיו זה המפרס, אז סיידקאר בעברית זה בעצם הסירה של ה... איך זה נקרא של הקטנוע הזה? של
שמכניסה אותך לנמל?
לא, 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 הסירה...
לא, לא, הסירה של אופנוע.
של סיידקאר. בשנות ה-70, שנות ה-80, היו את הקטנועים האלה עם הסירות בצד?
עם הכלב שתמיד היה יושב בתוך הסיידקאר.
כן, בדיוק, בדיוק. איך זה נקרא? וספוט.
וספוט.
כן, אז סיידקאר זה בעצם הסירה בעברית. אז הנה רפרנס לים, הפעם דווקא לא מיוונית, אלא מעברית. כן, אז אתה אומר, אז איסטיו רץ כסיידקאר?
כן, כפוץ שצמוד אליך. דרך אגב, העבודה שם עם קוברנטיקס היא מדהימה כמה שהיא צמודה. אני מאוד מקווה שהחבר'ה האלה יושבים חדר ליד חדר, כי למשל הם הכניסו בקוברנטיקס 9, 1-9 כמובן, את הנושא שלא, כאילו, פעם היית צריך להגיד אני רוצה להכניס את הסיידקאר לתוך הפוד שלי. בקוברנטיקס 9 נכנס הנושא שנקרא Web Hook Injection, ואז בעצם לא צריך לעשות כלום, הם איסטיו רושמים Web Hook שתופס את כל האיבנטים שקורים, ואז הם מכניסים את הסיידקאר שלהם, ואז הדיפלוימנט הופך להיות הרבה הרבה יותר פשוט, אתה פשוט עושה דיפלוי לאפליקציה שלך לקוברנטיקס כרגיל, במידה וקינפקט את האיסטיו בקלאסטר שלך, ואז הם יודעים להשתלט ולהכניס את עצמם בדיוק לנקודות שצריך.
כן. אז כמו מהנדסים טובים, קודם כל הבנו איך זה עובד, עכשיו נבין למה בכלל צריך את זה. התחלת מקודם ועצרתי אותך ועכשיו נמשיך, אז רק נעשה סיכום קצר.
רגע, אני רוצה לשאול שאלה על איך זה עובד. בעצם זה סוג של אנד פוינט שאתה, הוא מחצין את עצמו, ויש מאחוריו בעצם סרוויס דיסקאברי שימצא את הסרוויס הנכון שאליו אני רוצה להגיע?
בדיוק. ראית את הסרט ונום? אז הוא בעצם, הוא בעצם פרוקסי שעוטף אותך, והוא משתלט על כל האנד פוינט. עכשיו, הוא פרוקסי מאוד מאוד חכם, הוא יודע לזהות שהאנד פוינט שלך הוא בין GRPC, או ל-HTTP 1.1, ואז הוא עושה אינספקשן לפאקטס האלה, מבין שרצו לפנות לראוט הזה, ופונה לסרוויס שלך, עם אותו דבר. רק של הדרך הוא מודע לעניין שהקריאה התבצעה. הדבר מאוד מאוד מפתיע, כי אני זוכר שכשעשיתי את הדיפלוי לסרוויס הראשון שלי, אז היה לי איזשהו, אתה עובד עם, יש לי איזשהו סרוויס שתמיד אני בודק, והוא עשה קריאה חוצה לאיזשהו סרוויס חיצוני, במקרה זה סרוויס שמחזיר לך את השעת שקיעה וזריחה. אני צריך את זה בשביל המנורות בבית, יש לי וויבוק שנשלח ומדליק ומחבא את המנורות בבית, הסרוויס הזה עושה קריאה לאיזה שירות חיצוני, כדי לחשב את הזמנים של השקיעה הזריחה, ופתאום כאילו קיבלתי שאני לא יכול לעשות את הקריאה הזאת, כי הסתבר לי שלא הכרזתי בתוך ה-ISTO שאני מרשה לסרוויס שלי לגשת לאותו הוסט, לאותו סרוויס חיצוני. אז הוא היה כל כך חכם שהוא לא השתלט לי רק על האינפוט, הוא גם יודע מה האוטפוט שלי, הוא אומר, היי, אני לא מכיר את האוטפוט הזה שביקשת לגשת אליו, ו-Sunrise Sunset Time API, אז אני מחזיר לך 404.
אז מעבר לעובדה שהוא load balancer פנימה עם service discovery וכו' וכו', הוא גם הראוטר שלי החוצה? הוא נותן את כל שירותי הנטוורקינג ראוטינג?
לא יודע אם המילה נותן היא נכונה, הוא מנטר אותם, הוא משתלט עליהם, הוא צריך לעשות את זה, כי למשל אם אתה עושה קריאה פנימה, והקריאה פנימה עושה קריאה לעוד שירותים ברשת שלך, במש, אז הוא צריך לדעת, הוא אומר, A קרה ל-B ול-C ול-D, אז הוא שומר את כל הצ'יין הזה אצלו, כדי שאחר כך הוא יוכל להראות לך טרייסינג ולוגינג על הסיפור הזה. זה נקודה מאוד מאוד חשובה, הוא לא סתם משתלט, אומר, אני קראת הקריאה A, הנה אני אקרא לסרוויס A. הוא שומר על כל הקונטקסט, מבין מה קרה, וכדי לאפשר לך אחר כך כלים, כדי לנטר בכלל את כל הסרוויס מש שלך.
זאת אומרת, הוא נותן שלושה שירותים בינתיים, אני שומע עיקרים. אחד זה ראוטינג חכם. הזכרת מקודם את ה-use case של API במספר גרסאות שונות, או גישה לקנרי ודברים כאלה, זאת אומרת, ראוטינג חכם שתוכל לבוא ולמוד שברמה העקרונית תמיד יכולת לעשות את זה בעצמך, אבל הוא פותר לך את הכאב ראש הזה של איך לנהל את הראוטינג החכם הזה. זה אחד. שתיים, אתה מדבר על סקיוריטי, נכון? זאת אומרת, הוא מונע או מאפשר גישה לשירותים פנימיים, כמו גם לשירותים חיצוניים.
בנוסף לכך, ב-level של סקיוריטי, הוא אוטומטית גורם לכל התקשורת בין שירותים להיות MTLS, אוקיי? גם אם אתה לא הגדרת MTLS, הוא אוטומטית אלה הצ'אנלים שהוא פותח בין כל הסרוויסים.
כן, זאת אומרת, קודם כל התקשורת היא תמיד איסטיו לאיסטיו, זאת אומרת, איסטיו בסיידקר שלי לאיסטיו בסיידקר שלו.
כן.
אלא אם כן התקשורת היא החוצה.
אופטימלית, אלא אם יש לך מישהו שלא מדבר איסטיו, ואז אתה צריך להכריז על זה, ואז כמובן הוא יודע מה לעשות.
אוקיי, ובנוסף, הפיצ'ר האחרון שהזכרת זה טרייסינג או לוגין, זאת אומרת, האפליקציה לא צריכה להיות מודעת לזה שהיא רוצה לעשות טרייסינג, לצורך העניין, היא לא צריכה להשתמש באף אחד מהסטנדרטים שקיימים שם, בין אם זה X-ray של אמזון או אחרים, אלא זה פשוט מגיע בילטין בתוך איסטיו, הוא נותן לך את הטרייסינג, כי הוא משתלט למעשה על כל הטראפיק, דרך אגב זה רק HTTP או גם DNS, UDP או אחרים.
הוא כרגע תומך ב-gRPC, והוא תומך כרגע ב-HTTP 1.1 ו-HTTP 2.0 כמובן. Okay. שאר השירותים, אני יודע שעובדים עליהם, ולא מן הנמנע שבאמת הכל יצא דרכו בסופו של דבר. הוא משתלט גם על TCP, זאת אומרת, הוא יודע TCP, אבל אני לא יודעת כמה TCP חכם, זאת אומרת, הוא לא יודע אם זה DNS או UDP, אני חושב, אז לא, TCP זה לא רלוונטי, אבל ברמת ה-TCP הוא מבין גם TCP בסיסי.
אוקיי, אז בעצם שלושת השירותים האלה של ראוטינג מתוחכם, סקיוריטי, עם כמה משמעויות שלו, וטרייסינג, או טלמטרי, נקרא לזה באופן יותר כללי.
נכון.
אלה שלושת הפיצ'רים העיקריים שלו.
זה טלמטרי ברמה של סטטיסטיקות על התנועה, או האם אני גם יכול לעשות טרייסינג של קריאה מסוימת, או להכניס איזשהו מזהה לקריאה, והוא תמיד ימצא את כל הקריאות שעברו בין הסרוויסים?
אתה מדבר על end-to-end tracing, כן, הוא בהחלט יודע לעשות את זה. הסיבה לזה שהוא יודע לעשות את זה כי הוא שולט על כל ה-chain. זאת אומרת, הוא יודע כל קריאה, איזה קריאה אחרת היא גרמה, ואפילו אם הקריאה הזאת היא הסינכונית, זאת אומרת, הקריאה שלך הסתיימה, אבל הקריאה הזאת המשיכה, אז הוא ממשיך. ויש לך כלים כמו זיפקין, ופרומטאוס ואופן סנסוס היום שהולכים לדעתי בשנה הקרובה לעשות הרבה רעש, אתה ממש יכול לראות ווטרפול של הקריאה שלך למה היא גרמה. וזה ברמה שאם אתה רוצה להסתכל על קריאה ספציפית. כלים נוספים שאתה יכול לקבל זה למשל זמן ממוצע, כמה זמן כל קריאה קרתה, אתה יכול לקבל דוחות בסגנון, תראה, הקריאה הזאת, ה-95% שלה לוקח 40 מילי שניות, אבל שבוע שעבר היא הייתה 20 מילי שניות, אז משהו קרה, זה באמת, אתה מתחיל להיכנס פה לכמות אינפורמציה שלא הייתה לנו בעבר, או שהיינו צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה כדי לקבל אותה. אני יודע כי יצא לי לכתוב מערכות של end-to-end tracing, ואף פעם זה לא היה כיף, היית צריך לבד להכניס לעשות פרס ל-request logs, ולשים מזהים כמו שאמרת, ואחר כך לחבר אותם. היום כל הסיפור הזה אמור להתבצע אוטומטית בשבילך.
והוא עובד עם אחד הסטנדרטים באמת שהזכרת, זיפקין או אופן טרייסינג או אחד אחרים?
כן, הוא עובד out of the box שמתקינים היום פה מתאוס, הגרסה הנוכחית נכון לכרגע 1.0.2, אז בדמו שלהם יש גם את זיפקין וגם את פה מתאוס בפנים, וגם מתחיל להיות להם גרסה שמראים לך גרף של הקריאות שלך וגרף של המש שלך, בהחלט פרויקט שמתקדם מהר מאוד, הוא כבר נותן value.
אוקיי, דרך אגב, רציתי להזכיר שלמיטב ידיעתי, לפחות חלק מהצוות שעובד על הפרויקט הזה נמצא פה בישראל, האמת שנפגשתי עם חלקם באופן אישי, מתוך עניין, אנשים שנמצאים ב-IBM, אני לא יודע עד כמה גדול הפרויקט, או מה החלק היחסי של אותם אנשים, אבל אני כן יכול להגיד בוודאות שכן עובדים על זה פה בישראל, לפחות ב-IBM בחיפה. הפרויקט בגדול, למיטב ידיעתי, הוא נולד כשיתוף פעולה של IBM וגוגל. היום אני לא יודע מי מוביל אותו, אולי עדיין שניהם, יכול להיות שיש גם אחרים. וזהו, רציתי לבדוק איתך, מהניסיון שלך, מה מצבו הנוכחי, זאת אומרת, האם היום אני כותב pip install או apt-get install או whatever, איסטיו והכל עובד, או לחלופין, איפה זה נמצא היום?
שאלה מעניינת. הבעיה עם STO, בעיה או יתרון או אתגר, איך שאוהבים להגיד לפעמים, זה שהוא אמור להיות כזה תומך בהכל. אז כמו שקוברנטיקס בזמנו, ועד היום לדעתי, הוא מאוד מאוד קשה, עד שבאו גוגל ואמזון ואז'ור, ושמו כפתור אחד של, בגוגל זה קוברנטיקס אנג'ן, ובאמזון זה קונטיינר.
EKS.
EKS, בדיוק, חייב להיות 3 אותיות. גם באז'ור שמעתי שהם עשו עבודה מאוד מאוד טובה בנושא הזה, ואז זה הוריד מאוד מאוד את הקושי של קוברנטיקס. אז ב-STO זה עדיין לא שם, זאת אומרת, גוגל מדברת על Manage STO, אני חושב בנקסט האחרון הם הכריזו על זה, זה הולך לשם, אבל זה עדיין לא ברמה של, תלחץ על הכפתור הזה וזה יוסיף לך STO לקלאסטר, או יותר מזה, אתה רצת קוברנטיקס קלאסטר, מנג' קוברנטיקס קלאסטר, אז אני רוצה לחוץ על הצ'קבוקס של STO, אנחנו עדיין לא שם, אנחנו בשלב של לקרוא מניולים, אז אני היום, למעשה אני כבר יומיים, מנסה לקחת את ה... את ה-1.02 ולעשות, לקחת את האפליקציה שלי ולהמיר אותה ל-1.02, זה קשה. זה קשה כי זה moving target, המון המון deprecation, זאת אומרת הרבה מאוד מניולים שפעם היו רלוונטיים, היום הם לא רלוונטיים, אבל זה שווה את זה. אני חושב שאם, אני חושב שהגולדן סנריו זה לאנשים שמשתמשים היום בקוברנטיקס, או בין אם סטנדלון קוברנטיקס שהם עשו deployed, או בין אם EKS או Kubernetes Engine, אני חושב שזה ממש נטבח, חשוב להוסיף היום את STO, שווה לעבור את כל המנואלס ולהתקין אותו.
בוא רגע רק נבהיר, או לפחות נבהיר את הבנתי. אז Kubernetes נותן לך, נכון היום, איזושהי רמה של ראוטינג ולוד בלנסינג בין הסרוויסים, בין הפודים השונים, באמצעות אבסטרקציה שנמצאת סרוויס. הבעיה היא שהראוטינג הזה מאוד מאוד מוגבל בחוכמה שלו, אם אתה רוצה לממש נטוורק פוליסי מבחינת סקיוריטי, אתה צריך להשתמש בפלאגינים שונים, בין אם זה קליקו או אחרים, אני לא מכיר את כולם, זה לא בא out of the box בקוברנטיס, הפיצ'ר של הטרייסינג בכלל לא קיים, למיטב ידיעתי, זאת אומרת, כמובן אפשר להוסיף, אבל הוא לא קיים out of the box בקוברנטיס. אז קוברנטיס נכון להיום נותן לכם load balancing, מאוד 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 בסיסי, מה ש-STO בעצם עושה, הוא מחליף את שכבת ה-load balancing של קוברנטיס למיטב הבנתי, נכון? זאת אומרת, ברגע שיש לכם STO בתוך הקלאסטר, אתם לא צריכים את השכבה של הסרוויסים של קוברנטיס, או אולי אתם צריכים, היא רק פשוט ממומשת באופן שונה, ונותן לכם את הפיצ'רים הנוספים שדיברנו עליהם מקודם, של ה-security ושל ה-tracing. מה שאני שואל את עצמי, זה דיברנו עד עכשיו על זה ש- איסטיו בעצם מתקין אנבוי כסיידקר על הפודים שלך, זה לא נשמע מסובך. אז למה זה כל כך מסובך? זאת אומרת, איזה עוד רכיב? ובואו קצת נדבר על הארכיטקטורה של איסטיו, למה זה בעצם כל כך מסובך להתקין איסטיו בקלאסטר, אם כל מה שמדובר עליו זה סיידקר? אני מנחש שזה קצת יותר מזה, אבל בואו רגע נדבר על זה, איך זה בנוי?
אז סיידקר, אתה צודק, להתקין דוקר ליד דוקר זה לא קשה במיוחד, אבל זה טיפה יותר מזה. יש ל-STO 3 או נגיד 4 רכיבים עיקריים, אחד זה המיקסר, שתפקידו הוא לקחת את הפוליסי ולערבב אותו לתוך הסיידקר, זאת אומרת מישהו צריך לקבל קונפיגורציה מאיפשהו, ופה אני מקווה שאני לא מבלבל, אבל מיקסר נכנס לעניין, יש לך את הפיילוט שתפקידו לבצע את הראוטינג, יש לך את Citadel, שתפקידו זה לנהל את כל הנושא של סרטיפיקציות. דיברנו על MTLS בסביבה שהיא יכולה להיות HTTP end-to-end, אז הם באים אומרים, לא, אנחנו נחליף את זה ב-MTLS, במשהו שהוא הרבה הרבה יותר secured, אז מישהו צריך לנהל certificates ו-user authentication, אז, זה, אז את זה הם עושים. בנוסף לכך יש...
זה דרך אגב בא on top of Kubernetes PKI? כי קוברנטיס עצמו כבר יש איזשהו PKI בינוי משל עצמו, נכון? הוא מפיק לעצמו סרטיפיקטים.
לא, אני לא בדיוק יודע, לא נכנס לביטים של איך Citadel עושה את זה. אני מניח שהם רצו משהו שהרי בסופו של יום, ISTO גם יכול לרוץ מעל מסוס, אוקיי?
אז רצו משהו שהוא בלתי תלוי בקוברנטיס.
אז משהו שהוא בלתי תלוי, יכול להיות שהוא עושה אינטגרציה עם מה של קוברנטיקס יש ככה שהוא חוסך לעצמו עבודה, אבל הוא עדיין צריך ישות כזאת שמכירה את הנושאים האלה. בנוסף לכך יש להם את הנושא של האוטו-אינג'קשן, שהם תופסים את כל את כל מה שקורה לך בעצם בקלאסטר, ומחליטים אם להתערב או לא להתערב, כדי שאתה לא תצטרך להגיד, אוקיי, אני רוצה להתקין פיילוט, אני רוצה להתקין סיטידל, אני הוספתי, העליתי את הקלאסטר משלוש לארבע נודים, אז מישהו צריך ללכת ולהוסיף גם את הדברים האלה בעצמו. אז כל זה הם עושים לך. שוב.
רן, השאלה היא, למה זה כל כך מסובך? כי יש פה נטוורק לייר שלם, עם כל הפונקציונליות של נטוורק לייר, וזה בסוף, גם אם אתה שם אותו, גם אם נגיד אתה שם אותו בלחיצת כפתור, בטוח שיש לך 101 ברזים וקונפיגורציות שאתה צריך לקנפג בשביל האפליקציה שלך, וזה...
אני מניח שזה כמו לשאול למה קוברנטיקס הוא מסובך, נכון? קוברנטיקס תמיד הזכיר לי את ה... אתה יושב בהרצאה, ואת החמש דקות הראשונות של המרצה אתה מבין, ואז לרגע אתה מוריד את הראש למטה, מלא את הראש למעלה, ופתאום כאילו כל הלוח מלא נוסחות, ואתה אומר, אוקיי, משהו פה קרה, ולא הבנתי למה זה בעצם כל כך הסתבך. זה הסתבך כי זה עולם גדול, ויש הרבה צרכים, והם באמת מנסים לחסות את הכל, ואנחנו רק בגרסה אחת של זה, זאת אומרת, לדעתי עדיין יש שם הפוטנציאל של משהו שמשתלט לך על כל השכבה, ועושה את הדברים דקלרטיבית, על ידי policy file, ולא על ידי קוד שהיינו צריכים לכתוב אותו, עוד לא ראינו את הסוף של, או אפילו את ההתחלה של מה שהולך להיות בהמשך.
אוקיי, שאלה אחרת היא, מתי אני יודע שאני צריך איסטיו? לצורך העניין, אני רץ על קוברנטיס, אני משתמש בסרוויסים הדיפולטיים של קוברנטיס, והדברים אולי עובדים בסדר. מתי, נשאל את זה אחרת, מתי לך גירד ואמרת, אוקיי, אנחנו צריכים פה משהו קצת שונה, אנחנו צריכים פה איסטיו בתוך התמונה.
אז אני אגיד משהו שהוא קונטרוורסלי, אם אתם היום משתמשים בקוברנטיקס, אתם צריכים איסטיו, כי אני לא יודע אחרת איך אתם עושים את הטרייסים שלכם, תיכנסו לאתר של זיפקין שתבינו לאיזה רמת טרייסים יכולים להגיע, ואם אין לכם את זה, אז משהו, אני לא יודע איך אתם יכולים כאילו, לדבק את המערכת או לעשות דאב-אופס בכלל כדי להבין מה קורה, זה לטוס בעיוורון מוחלט, בלי מכשירים, אם אין לך טרייסינג.
אז הטרייסינג הוא, כאילו מבחינתך, הוא הקילר פיצ'ר?
כן.
להבדיל ממערכות אחרות או קומבינציות אחרות
אני,
של
אני
מערכות?
תמיד, ש... אני תמיד באתי מעולם של טרייסינג. השאלה כמה קשה באתי בשביל הטרייסינג הזה. בעולם של האפ אנג'ן, למשל, היה לך טרייסינג בילטין, היית מריץ איזושהי, היית מריץ הנדלר, והיית רואה את כל הקריאות דאטאבייס שהוא עשה, וממקש, ווטרפול, והיית רואה מה לוקח זמן, וברגע שאתה מתרגל לעבוד עם דברים כאלה, אתה רוצה את זה בכל מקום. אני חיפשתי פתרון לזה בקוברנטיקס, וזה היה מאוד מסובך, בגלל הנייצ'ר של המאוד דיסטריביוטד של הסיפור הזה. אמרתי, איך אני מגיע לדברים האלה? ואיסטיו.
כן, אוקיי, אז אתה אומר שמבחינתך הטריגר היה הפיצ'ר של טרייסינג, בלי לדבר על סקיורטי ואדוונסט ראוטינג וכו', וכל השאר זה כבר, אתה מתעורר בבוקר, כל השאר בונוס.
כן, תראה, יש אנשים שיגידו, שמה, סקיורטי זה חשוב, אבל אני עדיין לא לגמרי שכנעו אותי שיש סיבה שהקומיוניקיישן בין סרוויסים יהיה סופר אולטרה סקיורד, אני לא שם עדיין מבחינת החשיבה. אני מבין שיש מקומות שזה מאוד קריטי, ובטח כשמתחילים לדבר על cloud to cloud, אז אתה לא תעביר על האינטרנט תקשורת שהיא לא סקיורד, עדיין אני אישית לא חוויתי את זה, אצלי הרוב זה בתוך הפרייבט נטוורק שלי, אז זה פחות חשוב לי, אבל תשמע, זה מגיע חינם.
אבל אוקיי, אבל בוא רגע נדבר על הסנריו הזה של cloud to cloud, אז נניח שיש לי חלק מהסרוויסים שלי בתוך דאטה סנטר פרטי, וחלק נמצאים על גוגל או על אמזון או על IBM או whatever. ונניח שבכל אחד, לצורך ההפשטה, נניח שבכל אחד מהם יש לי קוברנטיס קלאסטר שונה. אוקיי? זאת אומרת, זה לא קוברנטיס קלאסטר אחד שעובד על כולם, אלא בכל אחד יש קוברנטיס קלאסטר שונה. בכל אחד מהקלאסטרים האלה אני מתקין איסטיו. האיסטיו האלה יודעים לדבר אחד עם השני, זאת אומרת, ה-cloud to cloud הזה, איסטיו מבין שיש שם, שיש שם קלאסטר אחר ומכיר את האיסטיו בצד השני. דיברת על הסיטדל שהוא...
סיטידל.
סיטידל או...
למעריצי ריק אנד מורטי.
אוקיי, אז זאת אומרת, זה עובד באמת? או לפחות זה אמור לעבוד בין קלאסטרים שונים?
על הנייר, הם מאוד מאוד מפרסמים שזה אמור לעבוד לך גם במערכות הייבריד. זאת אומרת, private cloud, ממש co-location cloud, שאתה יכול להתקין שם Istio, ושמדבר עם cloud, בין אם זה גוגל, בין אם זה אמזון, וזה, כל עוד זה אותו Istio בשניהם, כן, זה אמור לעבוד, ואתה מקבל את ה-MTLS out of the box. האם ניסיתי וזה עבד לי? לא ניסיתי, אבל אני סומך עליהם שאם זה מה שמפרסמים בעמוד הראשי, ברמה מסוימת זה צריך לעבוד.
אז אני מניח שהם צריכים להכיר אחד השני מבחינת הסרטיפיקטים, אחרת אי אפשר לסמוך אחד השני, וככה בוטרים זה. אוקיי, האמת שלא נשמע כזה מסובך עכשיו שאני חושב על זה.
זה אמור לעבוד, אם אנחנו כבר במטאפורות של ים, זה אמור זה שם של דג.
כן, ולא ביוונית.
לא ביוונית.
כן, עוד פיצ'ר יפה שהם מאוד הראו אותו, לדעתי הוא קצת מסוכן, הם מראים איך למשל איסטיו מחליט לעשות ריטראי לאוטבאונד קול שנכשל על אירו 500 או אירו 408 שזה too many. אתה ממש יכול להגדיר פוליסי בפוליסי, להגיד שמה, אם אני עושה קריאה לאיזשהו ג'ייסון סרוויס חיצוני והוא החזיר לי 500, אז תנסה לעשות עוד פעם. ואז אתה ממש יכול להגדיר ריטראי פוליסי עד 5 פעמים, אקספוננשל בקוף, וזה לא בקוד שלך הסיפור הזה, זה בפוליסי פיילס, וזה למי שהיה צריך לעשות את זה פעם בתוך הקוד, יודע כמה שזה נוח לעשות את זה, הרבה יותר נוח לעשות את זה מבחוץ.
כן, כן, זאת אומרת, זו נקודה מעניינת, כלומר, כשאני כותב קליינט לאחד, נגיד קליינט לאחד מהסרוויסים הפנימיים שלי, הרבה פעמים הייתי צריך לממש את הלוגיקה של ריטראי, של סרקט ברייקינג, של בקוף וכולי, אז אתה אומר, איסטיו בעצם פותר לך את הבעיה הזאת, אתה מגדיר איזשהו פוליסי, אתה אומר לו, זה מה שאני רוצה שיקרה לצורך העניין, 5 פעמים ריטראי עם אקספוננשל בקוף, וסך הכל טיים אאוט של דקה וחצי, והוא מטפל כבר במימוש הזה. ואני בעצמי, כל מה שאני צריך לעשות, זה לשלוח את הקריאת HTTP, ובלי לחשוב על הלוגיקה הזו.
Okay. הקריאה לא חייבת להיות HTTP, כמובן okay. אנחנו חיים yeah. בעולם של שיש בו GPRS, mm-hmm. GPRC, סליחה.
GRPC, כן.
GRPC, כן, ו-HTTP 2.0, אבל כן, כן. הוא יודע להשתלט על זה, הוא יודע להבין מה קרה, שקרה מה שלא אמור לקרות, ולנסות שוב.
אנחנו כל הזמן מדברים על זה, ואני חושב שנראה לי ששכחתי לשאול את השאלה, הוא בעצם, הוא לא בלנסר, בסדר? בין הסרוויסים שלך, הוא נמצא בכל המש, זאת אומרת, כל קריאה עוברת דרכו, אבל ממש דרכו, הוא, איך קוראים לזה? אינליין לואוד בלנסר, שלא כמו...
קמת אולי טרנספרנט לואוד בלנסר, זאת אומרת, לא יודעים שהוא שם.
הוא לא נמצא בכלל אינליין בקריאה, אלא הוא רק אומר לך לאיפה לקרוא, ואתה קורא. כמו קונסול, שהוא רק עושה את הדיירקטינג, הוא לא... אז איך... זה לא מוסיף לייטנסי?
זה מוסיף לייטנסי. זה כמו שדוקר מוסיף latency, וקוברנטיקס מוסיף latency, כולם מוסיפים איזושהי שכבה, זה יהיה, אתה יודע, לא נכון להגיד, זה לא עולה כלום, יש לזה עלויות, וצריך למדוד את זה. היום, במקרה על אחד המיילינג ליסט שאני חבר בו, מישהו התלונן, שב-2000 סרוויסים, הסיידקאר מגיע ל-8 ג'יגה צריכת זיכרון, ענו לו שכן, הם מודעים לזה והם עובדים על זה. אני חושב שמי שיש לו 2000 סרוויסים, יש לו עוד בעיות אחרות חוץ מסיידקאר שהוא מגיע ל-8 ג'יגה, אבל בהחלט, הדברים האלה צריך למדוד אותם. זאת אומרת, זה גם מעלה מאוד מאוד את התקורה של פרויקט התחלתי. זאת אומרת, כבר היום בקוברנטיקס, אתה רוצה איזשהו פרויקט פשוט, אתה מסתכל על כמות הפודים שהוא מוסיף, וכמות המשאבים שהוא צריך, זה המון. זה לא נועד לפרויקטים קטנים, זה נועד לפרויקטים שרוצים לגדול,
ולא יכולים כרגע לגדול מעל 2000 סרוויסים.
ולא יכולים כרגע לגדול מעל 2000 סרוויסים, אבל כן, זה כל מי שמתכנן קדימה, צריך להתחיל להכניס את זה, צריך להתחיל לחשוב לפחות על מתי הוא מכניס כזאת מערכת.
זה יכול לעניין, כאילו, לא יודע, אם לדבר הזה יש באמת איזשהו סרוויס דיסקאברי שהוא לא אינליין, ואז הוא מוריד הרבה מאוד מהלייטנסי או מהעלויות האלה של, חשוב, זה מישהו צריך להחזיק את המפה של כל הראוטינג הזה.
אני לא חושב ששם הבעיה. Envoy הוא גם פרוקסי מאוד מאוד יעיל, זאת אומרת, אני חושב שהבנצ'מרק האחרון מדבר על מיליוני קריאות, והוא לא מזיע, הוא באמת, הוא נכתב בדיוק בשביל המטרה הזאת. כשאני אומר latency, אני מדבר על סאב מילי שניות, זאת אומרת, זה לא באמת משהו מאוד מאוד גבוה. אני לא חושב שזה יהווה בעיה לרוב האנשים, אבל שוב, צריך למדוד דברים כאלה.
ואתם משתמשים בו ב-GRPC בעיקר?
אני חייב להגיד לך שזה, הדברים שאנחנו משתמשים, מה שיפה בהם, שאתה לא יודע מה התווך שקורה. זאת אומרת, אתה משתמש בספריות, והספריות האלה, אם הם לא יצליחו להפעיל GRPC בגלל הסביבה, זאת אומרת, הם לא ימצאו את ה-library, או לא יצליחו לקמפל, אז הם יעברו ל-HTTP 2.0, אם לא GRPC. וזה היופי שהיום, אני כבר לא צריך להתחיל לחשוב על, רגע, מה התווך, והאם הקריאת HTTP יצאה, ומה גודל ה-MTU. אני פשוט צריך לכתוב את הקוד שלי, והשכבות למטה ידאגו, בתקווה, לעשות את זה בצורה היעילה ביותר.
ולוגיקה כזאת, כמו שדיברנו עליה מקודם, של לצורך העניין, retry או circuit breaking, זה לא משהו שהוא אפוי בתוך GRPC?
לא. זאת אומרת, ואני חושב שבכוונה, גם, זה קיים ב-TCP, אבל ברמה לא אפליקטיבית כמובן. הרעיון של לבצע ריטראי, ואני חושב שזה רעיון מאוד מסוכן, כי בעצם מה בעצם קורה? אתה מבצע קריאה, ויכול להיות שפתאום יתפתח שם איזשהו latency, ואתה לא תשים לב לזה, כי אתה עיוור לזה. פה נכנס הטרייסינג שדיברתי עליו, שיתריע לך, תשמע, משהו שפעם היה לוקח לך X, עכשיו לוקח לך 2X, שים לב לזה. ריטראי הוא פלסטר, אוקיי, שצריך מאוד מאוד בזהירות להשתמש בו.
אוקיי, בסדר, אנחנו מתקרבים לקראת הסוף, אנחנו הבנו בגדול מה זה ISTO ומתי אני רוצה להשתמש בו, מבחינתך זה תמיד, אבל יש את המחיר, או יותר נכון אמרת תמיד, אבל תלוי ברמת המורכבות של השירות שלך.
קודם כל, אם אתם בקוברנטיקס, תיכנסו ל-ISTO, תסתכלו, תבינו, תתכננו, כי אני חושב שזה ממש הגולדן סנריו היום של משתמשים. תודה.
אוקיי, יופי. אז תודה רבה שבאת.
תודה רבה.
ולכו תבדקו את ISTO. נתראות.